רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
ערב טוב מאזינות ומאזינים, אתם אלה שכאן איתי ואלה שיהיו איתי בהסקט שאחר כך, מילה יפה בעברית. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים לכל המקומות, למקומות שבהם אני הייתי, מקומות שראיתי והבאתי אותם לפה, לפעמים גם לא העזתי לדבר עליהם. רדיו סול מערך אותי כאן עם התוכנית הזאת כבר כמה שנים, אני בתוכנית השנייה שחזרה אליה. אני רוצה להודות על הבמה הנהדרת הזאת. בשעה הקרובה אני אהיה כאן עם כל הסיפורים, עם כל המקומות. מבטיח שיהיה כיף, תישארו. לתוכנית של היום קראתי זה מקצועי או אישי. אנחנו נמצאים ב-11/11/2024, והיום יום שני, י' בחשוון, תשפ"ה, כבר יותר מדי ימים למלחמה, עם 101 חטופים, והיום לפני לא מעט שנים, המייפלאואר הגנה בקייפ קוד בארצות הברית, וגם הסתיימה מלחמת העולם הראשונה, ומי שיודע או לא יודע, אז ב-2004, חתן פרס נובל לשלום, מת בפריז, יאסר ערפאת, חתן פרס ישראל, פרס נובל לשלום. לתוכנית של היום קראתי זה מקצועי או אישי, ולתוכנית הזאת ביקשתי שאפרת תצטרף אליי. שלום אפרת.
אהלן.
מה שלומך?
טוב, טוב כאלה תקופה, אתה יודע. אי אפשר, לא מוצאים תשובה טובה אף פעם לשאלה הזאת בשנה האחרונה, אבל אני אישית בסדר גמור.
את יודעת, התשובה שנתת היא גנרית כמעט. זאת אומרת, כבר כך הרבה שנים סוחבים את הסיטואציה הזאת על הגב.
כן, ועכשיו היא בשיאה, וזו תקופה מורכבת, ואם אתה שואל אם זה אישי או מקצועי, אז זה גם פה בא לידי ביטוי.
נכון. אפרת, אני מכיר כבר כמה וכמה שנים, ואין לנו מספיק קילומטראז' ביחד, אני כל הזמן חושב על זה. והדבר הראשון שהיא אמרה לי, לספר על עצמה שהיא אימא לחייל, שעוד מעט ממש משתחרר, והיא אימא אוהבת, והיא גם הופעה עוגות לחיילים, והיא מסתובבת בארץ, היא ממלאת את האוטו שלה. והיא מנהלת, נבחרת של דירקטורים בג'וינט בישראל, היא מאמנת אישית, היא בעצמה דירקטורית בכל מיני מקומות, והיא מתרוצצת במקומות, הכי מעניינים אולי שיש פה בארץ עם פיתוח ארגוני ועם משאבי אנוש. התפקיד האחרון שלה בכלל היה אצל שרי אריסון, זאת אומרת כאילו קיבלנו פה, אמרתי מספיק? אמרתי את הכל? לא אמרתי את הכל, נכון אפרת?
זה מעניין, כי רוב הדברים שציינת הם מקצועיים, למרות שהתחלתם מהאישי, מההורות שלי, אבל כן, כל מה שאמרת אני מודה באשמה.
איזה יופי. אז כשבניתי את הרעיון לתוכנית הזאת, כשהוא עלה לי לראש, הדבר הראשון שחשבתי זה עלייך, אפרת. זאת אומרת, שאת תהיה האדם הנכון לפגוש כאן בתוכנית, ושביחד ננסה ככה לקפל שרבולים ולגעת בשאלה הזאת, אם זה אישי או מקצועי.
אני אתגר אותך?
נו.
למה חשבת עליי?
כי יש לנו שיח טוב, כי את נמצאת במקומות שאת יודעת לדייק את המילים, כי את בעיניים. עיניים אחדות שלך, את יודעת לראות מה קורה, ואת גם יודעת להזיז את הדברים, ואני ראיתי את זה הרבה פעמים מרחוק, ולפעמים כשדיברנו אז גם סיפרת לי על זה. תגידי לי אפרת, אבל מה באנו לעשות פה? תקרבי את המיקרופון.
תראה, אני חושבת ש כשהתקשרת להזמין אותי, באמת התקופה הזאת טובעת מאיתנו המון אנרגיות בהמון זירות, וכשציינת בפני את השאלה האם זה אישי או מקצועי? כן. אני חושבת שהיא שאלה שמעסיקה כמעט כל אדם בכלל, ובטח בארץ ובטח בתקופה הזאת, ואנשים מאוד מבולבלים עכשיו. ואם נוכל קצת לתת להם סדר, לחשוב עם עצמם, איפה הם פוגשים את עצמם כבני אדם, כאנשים, איפה הם פוגשים את עצמם במקצועי, כמורים, הורים, מנהלים, מנהלות, דירקטורים, טייסים, מגדים, whatever, ומה בין זה לזה? כי התקופה הזאת היא באמת כל כך מורכבת, אז אם יהיה לנו ערך מוסף ולו הקטן ביותר, שייתן לאנשים כמה שאלות שהם יוכלו לשאול את עצמם, להתבונן פנימה, כן. ולצאת עם אולי מודעות קצת יותר מחוזקת, או תודעה יותר ברורה, אז עשינו את שלנו, וחוץ מזה שתמיד כיף לראות אותך.
תודה. את יודעת, כששאלתי גם אותך, כשהתחלנו לעבוד יחד על התוכנית, וגם כששאלתי התייעצתי עם אנשים אחרים, שאלה אישי, אמרו לי, עזוב, עזוב, אישי, הכל אישי. אז בוא נגמור את זה, הכל אישי, ונלך הביתה. אבל תמיד זה הרבה, יש אבל. תמיד, תמיד, תמיד יש אבל. את יודעת, כשהתחלנו, כשדיברנו על העניין הזה, אפשר בכלל להפריד את זה? זאת אומרת, גם אם הכל אישי עדיין יש מקצועי, כי את באה מעולמות שעושים שם שניים או שלושה דברים מקצועיים, בלשון המתה, אבל אפשר להפריד את זה או שזה ככה תקוע ביחד?
תמיד הייתי אומרת למנהלים, שהיו שואלים אותי שאלות דומות,
כן.
הייתי שואלת את עצמם שנייה, כשאתם יוצאים מהבית בבוקר, נכנסים למכונית, נוסעים למשרד, לא משנה באיזה תחום, באיזה עולם. ומגיעים למשרד שלכם, אתם תולים את חלקכם מחוץ למשרד ואז נכנסים למשרד, או שאתם נכנסים כל כולכם למשרד? ותתפלא, אבל התשובה היא לא הייתה חד משמעית ברור שאנחנו נכנסים. יש כאלה שאומרים, כן, אני תולה בחוץ כל מיני דברים שאני לא רוצה להכניס למשרד, כמו רגישות, כמו רגשנות, כמו אפילו אהבה.
אנחנו נגיע לזה, יש לנו אייטם שלם על הבינו לבינה שם.
אני באה לעבוד, אז אפרופו, יש אנשים שאוהבים את ההפרדה הזאת, בסדר? היא עושה להם טוב, ואני אגיד בהזדמנות הזאת שכל מה שנשוחח עליו פה היום, זה שלי, זו דעתי. כל אחד, ופה אולי האישי הכי חשוב, בוחר את הדרך שנכון לו למנן בין האישי למקצועי.
אז את אומרת, מי שאני מדברת או אנשים שאני מכירה, הם אומרים לי, שמע, אני מנסה לשים את הנעליים בחוץ, או את התיק, או את התיק הזה שהיה לי על הגב קודם, להשאיר אותו מחוץ למשרד וכולי.
חלק מהאנשים, כן.
אז הם כאילו מכוונים לשם. כמה זה מצליח אני לא יודע, אבל בוא שנייה רגע, נלך מנכלים, חברות גדולות, ארגונים, משרדי ממשלה, מינויים אישיים. מה זה מינוי אישי? זה להביא את הבת של גיסתך ואת הדודה של אחותך.
טוב, זה כבר באמת מרחב אחר.
זה מקצועי או אישי? ולשים אותו במקום של...
זה לא מקצועי, זה בטוח. אבל זה כבר באמת הלכת הכי, או מהנמוכים שיש.
כן.
אני חושבת שמדברים על מקצועי אישי, זה אם אני עכשיו ראיין שני אנשים לתפקיד מסוים, ואת שניהם עוברים... את הספים המקצועיים,
כן.
בסדר? אבל אם אחד מהם או אחת מהם תהיה לי כימיה, ואם השני או שנייה לא תהיה לי כימיה, אז כנראה אני אבחר...
זה השפיע מאוד.
בסדר? בזה שיש לי יותר כימיה איתו. מתי הפער נוצר? כשאחד מהם הוא לא מקצועי, ולמרות שהוא לא מקצועי, אני בוחרת בו רק על בסיס אישי. זה מאוד לא מקצועי, בסדר? אבל אין ספק שהשילוב צריך להיות שילוב נכון, ופה אני אגיד... שגם אם הבן אדם מקצועי, אבל אין את הכימיה האישית ולא נוכל לעבוד ביחד והדינמיקה בינינו לא תצליח, גם זה לא יצליח.
כן.
אז תמיד צריך את השילוב המנצח, וזה האתגר.
אז אמרת כימיה ואמרת אנרגיה, ואני רוצה להוסיף לזה איזשהו שכבה נוספת, ובעצם לדבר על... על הרצון שלנו, או על התאוות שלנו, או על הדברים שמניעים אותנו. אנחנו, כבני אדם, אנחנו מונעים מכוחות כאלה ואחרים, ויצריים לגמרי, והצורך הזה לשלוט, או צורך לכוח, או צורך לשליטה, או צורך להצלחה, שממונפת כספית או עסקית, זה דבר אחד. ודבר השני, זה בעצם הרצון להיות נאהבים, הרצון שאוהבו אותך, שירצו אותך, ולהעניק לדברים. זאת אומרת, זה שני יצרים נורא נורא, על מה אנחנו יותר, לדעתך? אנחנו, איזה כוח פה עובד יותר חזק?
אז נכון, יש לנו טביעת אצבע.
כך אומרים.
אחת ייחודית ואין עוד אחת כזאת.
נכון.
אותו דבר בנושא המניעים או המוטיבציות. יש אגב אפליקציה AI בתחום הזה שנקראת קלארו של סמדר. והיא מדברת בדיוק על זה, היא אומרת שלכל אחד, אם אנחנו רגע מנסים להבנות את זה, אז יש עשרות מניעים שיכולים להניע את הבן אדם לעשות את מה שהוא עושה ולקבל החלטות, אבל לכל אחד יש שישה או שבעה מניעים עיקריים. זאת אומרת, אם נעשה פה את התרגיל הזה, אז אני אקבל א', ב', ג', ד', ד', ו', ואתה תקבל זין.
שבעה זה לא, זה בדרך כלל שלוש או עשר, לא?
שבעה עיקריים, ואחר כך אפשר למצוא בתוכם את העיקריים יותר, בסדר? אבל מתוך עשרות מניעים אפשריים, אתה מתאר לעצמך שיש המון המון שילובים.
ברור.
וזה היופי.
נכון.
בסדר? כי אם היינו עובדים על אותה פלטפורמה, עם אותו DNA, היה פה משעמם.
כן.
אז המניעים הם משתנים, ויכול להיות שלמישהו יש מניע של כסף, ועוצמה, וכוח, וכבוד, ולמי שמולו יש צורך באהבה ושאירו אותו ובשייכות ובנתינה.
אז תביעות האצבע שלנו, הייחודיות שלנו, הם בעצם אצל כל אחד זו תביעה אחרת, וכל אחד גם לוקח את הסוגיה הזאת למקום שלו.
ומונע מדברים אחרים.
כן, את מגיעה, או את מתרוצצת ברזומה המפואר שלך, את היית בארגונים גדולים, תמיד יש את החזון האתי של הארגון, ותמיד זה תלוי כזה אצל המנכ״ל ובמסדרון, ומפורסם באתר הפייסבוק, החזון של הארגון, מצע של מפלגה, הרי בסופו של דבר, את יודעת, זה את או אני, זאת אומרת, זה האישיות, זה האנשים. יש בכלל, זה אמיתי, קוד אתי, או שזה הכל, it's all about people?
שוב, אני חושבת שאין תשובה אחת.
כן.
גם בארגונים, וגם אצל אנשים.
את לא עוזרת לי.
מה?
את לא עוזרת לי, את כאילו...
תשמע, זאת המציאות, זאת המציאות. יש ארגון שחורט על דגלו חזון של... גם להרוויח כסף, גם לקדם את החברה והסביבה, וגם לתרום לקהילה. והוא באמת עושה את זה, בסדר? מה שנקרא walk the talk.
כן.
ויש ארגון שהוא הכיוון השני, הקצה השני, הוא עושה את ההפך. מה קורה? כשאנשים בסופו של דבר מרגישים שאין הלימה בסדר? אין אליינמנט בין הערכים שאני מצהיר עליהם, האמונות שאני אומר שאני מאמין בהן, לבין המעשים שלי, וגם ההוויה שלי, זה לא מחזיק מים.
כן.
בסדר? אם עכשיו אנחנו נכיר, ואני אגיד לך כמה אני מאמינה במשהו, ובשנתיים הקרובות, תוך כדי שאתה מכיר אותי, תראה שאני בפועל עושה דברים הפוכים ממה שאני מדברת, כנראה לא תהיה חבר שלי יותר. אותו דבר בארגון, כשמדברים על שימור עובדים ומחוברות וכולי, בסופו של דבר, הדברים היומיומיים יכולים לעשות ככה נעים בכנף.
כן.
אבל בסוף אנשים מתחברים למקומות שהם אותנטיים, למקומות שאין פער בין ההצהרות של מה אני מאמין בו, לבין המעשים וההוויה שלנו. ועל זה אפשר לדבר שעות, אבל אני רוצה לתת את הבוטום ליין.
כן, כשדיברנו על שירים לתוכנית, אז הדבר הראשון שאמרת לי, זה משהו עם הבנזין הזה. למה בחרת אותו?
כי תראה, זה שיר קצת של שנות ה-70 או ה-80, נראה לי, ושם אומרים יום ראשון דיכאון ויום שישי מסיבה. בסדר? פעם, הורים שלנו, קמו ביום ראשון, יאללה, צריך ללכת לעבודה, ומחכים לסוף שבוע. אני חושבת, אפרופו אישי ומקצועי, שכולנו צריכים למצוא את המקום שביום ראשון נקום למסיבה.
יופי. אז היום יום שני, ובנזין שרים לנו את השיר הנהדר הזה עם המילים של יעקב גלעד, שהיום ראשון דיכרון, יום שני עצבני וכולי, אבל מחר יום שישי וסוף השבוע. יום שישי לא נגמר, כן, והכל שגרתי, שימום אמיתי אומר לנו פוליקר.
איפה השגרתי? תן לי קצת שגרתי.
כן, תן לנו קצת מהשקט הזה. את יודעת, אני עבדתי באיזה שניים או שלושה מקומות, ואני לא זוכר, בוא נדבר, אני אשאל את זה אחרת. תגידי, יש רושם ראשוני, זה משהו שככה בשבע או חמש או שש שניות, כל מיני שיטות יש לקבוע את זה, בשניות הראשונות, כאילו מישהו סורקים אותך ומחליטים כבר על איזה רובריקות אתה יושב, ואין הזדמנות שנייה ליצור רושם ראשוני. זאת אומרת, זה נגעת נסעת. ורעיונות עבודה, איפה את ראית את זה? כאילו, יש לך... ה-human resources שלך, המשאבי אנוש, זה חלק גדול מהעיסוק שלך.
תראה, קודם כל אני חושבת שנכון להגיד גילוי נאות, שתלוי על איזה מראיין או מראיינת נופלים. גם אני בתחילת דרכי, כשראיינתי, כנראה הרושם הראשוני שמשפיע על כולנו. זה נוירוני, זה לא אני קבעתי. ככה עובד המוח שלנו. אכן, יש את אפקט העילה לטוב ולרע, ומראיינים ומראיינות שלא מודעים לזה, יכולים בהחלט להיות מאוד מושפעים מהרושם הראשוני.
כן.
אני חושבת שגם פה יש איזושהי דינמיקה, וככל ששני הצדדים באים יותר מוכנים, יותר מודעים, גם להטיות וגם לאיפה אפשר ליפול עם זה.
אז אפשר לצנן את זה, לסנן את זה?
אני יכולה לספר לך, אפילו באחד מהתפקידים האחרונים שעשיתי, שאיחרתי לראיון ברבע שעה. ונכנסתי לחדר ואמרתי, וואי, הלך עליי, ובאמת הלך עליי. זאת אומרת, המראיינת אמרה לי, תקשיבי, כאילו, מה עניינים איתך? ואני חושבת שמצאתי דרך שמשלבת אישי ומקצועי. קודם כל, היא הבינה שאולי כדאי שנמשיך ברעיון כי יש לי מה להביא לשולחן. וגם באמת שמתי את עצמי על השולחן. התנצלתי, הסברתי, ומה שנקרא, הסתכלתי עליה בלבן של העיניים ועברנו את זה. וכנראה אם התקבלתי לעבודה, אז הרושם הראשוני המאוד בעייתי שעשיתי באיחור הזה, צלח.
כן.
אז אני אומרת, כל דבר אפשר לשנות אותו. אנחנו לא צריכים להיבהל מדי מעצמנו, לא באישי ולא במקצועי.
אבל עדיין כשאת הולך לרעיון עבודה ויגידו לך, אל תבוא ככה או כן תבוא ככה, תתלבש בצורה כזאת או אחרת, תיכנס בצורה כזאת, תסגור את הדלת מאחוריך, או יש כל מיני כאלה הנחיות כדי לעשות את זה, כדי בעצם לעבוד אצל המראיין או אצל זה שאמור לקבל על הקיקים הנכונים.
אם אני אבוא לרעיון עבודה עם בגדים מרופטים וסנדלים קרועות ולא מסודרת, כן, זה עושה רושם, בוא לא נהיה יפי נפש. כן. מצד שני, אנחנו צריכים להיות אנחנו. אני לא יבוא מעונבת אם אני בן אדם מאוד פריק ואוהב ללכת עם טישרטים.
כי אתה נראה הכי טוב כשאתה עצמך, כשאתה אמיתי. אבל את יודעת, אם יש לך נכסים אישיים כמו, את נראית טוב, אז לכי על זה, למה לא? זאת אומרת, אם אנשים יפים, אני לא יודע איפה אפשר למצוא את המידע הזה, אבל אנשים שנראים טוב הם גם מצליחים יותר, כי ככה זה בחיים. זאת אומרת, זה ממש, זה הדבר הכי בסיסי, כאילו, אתה נראה טוב, אתה פשוט מצליח, וההפך, ואנשים חזקים הם מצליחים, ומצליחים הם יפים, ויפים הם מצליחים,
אני אגיד לך דבר כזה, מה שאני מאמינה בו ומניסיוני, באמת היופי של כולנו קיים ונמצא ואנחנו רק צריכים להוציא אותו. לפעמים אבל הביטחון העצמי של אנשים או הדימוי העצמי של אנשים שנראים אולי פחות טוב, ושוב זה גם דבר סובייקטיבי, בסדר?
כן.
מוריד להם את האנרגיות, אבל כל אחד מאיתנו הוא יהלום, באמת, אין אדם שאין בו...
את נורא פוליטיקלי קורקט, אפרת.
שאין בו טוב ואין בו יופי. תביאו את היופי הפנימי שלכם החוצה, ואז זה לא משנה אם יש לי עיניים כחולות, חומות, ירוקות, אם אני בלונדינית או שחרחורת, שמנמנה או רזה מאוד.
כן.
בסוף אנחנו עסקת חבילה.
את יודעת, שמעתי באיזשהו מקום, או ראיתי באיזה סרט, או לא יודעת מאיפה זה הגיע, כאילו, באה אישה לבעלה, המנכ״ל, ואמר לו, אני בוחרת לך את העובדות. למה, מאיפה הבדיחה הזאת מגיעה? היא מגיעה מאותו מקום שאולי השיקול שלו יהיה זר, כי מבחן הגורילה בחיל האוויר, את מכירה את הבדיחה?
כן, אבל תשמע.
רגע, את מכירה את הבדיחה? מכניסים מישהי לבקו, מכניסים אותה לחדר עם גורילה, אם הגורילה נבהלת, שולחים אותה לשריון, אם היא נבהלת, שולחים אותה לחיל האוויר. הבדיחה הזאת הגיעה מאיפשהו.
תקשיב, שוב, אנחנו כולנו בני אדם, ואנחנו מושפעים מהרבה דברים, ולא תמיד בצדק, או שלא בצדק. אין לנו שליטה, אנחנו לא רובוטים.
נכון, אנחנו אנשים.
אבל זה היופי, זה היופי. בואו נעבוד עם זה. בואו, רגע, נשאל את עצמנו את השאלות, במה אנחנו מאמינים, מה חשוב לנו, מה הייעוד שלנו בחיים, למה באתי לפה היום, למה לא אבוא לפה היום, ונעמוד מאחורי ההחלטות שלנו בראש מורם. אז זה בסוף מה שמעביר את מי שאנחנו, בסדר? מה שאנחנו מביאים, האנרגיות האלה, התשוקה למה שאנחנו עושים, אבל כמובן שאם נבוא, אם אני מלכת היופי, אבל אני באה כבויה לעבודה, בלי תשוקה, בלי שאני מגשימה את עצמי, מה זה יעזור לי?
את יודעת, יצא לי לעבוד בכמה ארגונים גדולים, או באחד, בשניים. והיה שם כזה, מין דיבור כזה על, היו ימי חברה, ולקחו אותנו למין כזה בילוי, והיה נורא נחמד, ומאוד השקיעו, וכולי וכולי. והייתה כאילו איזושהי תחושה ש... שנורא נורא רוצים לתת לעשות לנו טוב, ואתה מבין שבעצם שגם הארגון יקבל את זה חזרה. ממנים קואוצ'רים הרבה פעמים למנהלים בכירים, ובעצם מה רוצה הארגון? הוא רוצה להבטיח שהעובד שלו ייתן את המקסימום. לא יהיה לו טוב.
זה בסדר. יחסים זה דבר הדדי. לא משנה, כל מערכת יחסים, בין מעסיק ועובד, בין בני זוג, בין הורים וילדים, זה הדדי. זה לא יכול להיות חד צדדי. בסדר? עכשיו השאלה היא, אני חוזרת למניעים.
כן.
מה מניע אותי? בסופו של דבר, מחקרים מראים שאם אנחנו מסתכלים על מסלו,
כן.
אז את הצרכים הבסיסיים שלי, סבבה, נחמד. אז אם תביא לי עוד מתנה לחג, עוד יום כיף, מגניב. אבל בסוף אנשים רוצים לעלות בדרגות הפירמידה ולהגיע עד להגשמה עצמית. אז כנראה קואוצ'ינג למנהל שיחבר אותו למניעים שלו ולייעוד שלו, ייתן לו יותר ממה שיום כיף ייתן לו. אגב, גם תגמול כספי זה סבבה,
כן.
אבל זה לא מה שמשאיר לאורך זמן אנשים במקום עבודה.
עדיין צריך את המוביליות הזאת כלפי מעלה.
בדיוק.
שהיא זאת שקובעת. את יודעת, יש את ה-open space, כאילו, יש את אלה שהם ב-open space, ויש את אלה שהם, יש להם כזה מין ויטרינה. אבל ה-open space הוא המסדרון במשרד, או הוא המקום שבו דברים נחתכים, או דברים נקבעים. את יודעת, יש את התמונות האלה של חברות ההייטק וגוגל, שבעצם מקום העבודה זה כמו איזה גן שעשועים אחד גדול, עם כל מיני קריות צבעוניות. זאת אומרת, אנשים מבינים שבעצם המפגש הבין אישי, כשאת ואני מכינים את הקפה במסדרון.
לגמרי, לגמרי. לכן גם היום עדיין יש את ה... מעבר הזה מתקופת הקורונה, כן לעבוד היברידי, לא לעבוד היברידי. הרבה מאוד דברים קורים בין לבין כשאנחנו מתראים עם אנשים. בסדר? ולכן ה-AI אף פעם לא יחליף את כל בעלי התפקידים על כל משימותיהן ועל כל מטרותיהן בעבודה. אנחנו צריכים, ככל ש... לא נגלוש לזה, אבל ככל שה-AI מתפתח, דווקא אני חושבת שהייחודיות האנושית שלנו והכימיה והאנרגיות הבין אישיות, יש להם משמעות ויופי יותר גדולים מפעם, כי זה מה שעושה את ההבדל. אחרת אנחנו נאבד את עצמנו ווואלה, יום שישי, יום ראשון באמת יהיה דיכאון.
כן, ויום שישי עצבני, ובסופו של דבר אנחנו חפשים את ימי החולין, נכון? דיברנו על איזה שיר, על ימי חולין כזה, על...
שיר שאני מאוד אוהבת.
כן, יש שם... יש הרבה יופי בשגרה, ואמר, תביא לי קצת שגרה, כאילו, נכון? זה כל מה, כל מה שביקשת. אני ציטטתי, בחרנו ביחד את הבית הזה, שיום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד. נכון? כאילו, חסד, פשוט מסתם.
פשוט, פשוט.
היופיה של הפשטות, וקח את ידי עכשיו, עשה לי מפויסת. ביום חולין כזה דרכנו מצלבות.
אם יש בי דאגה היא חשופה כמעט אם יש בי אהבה היא תיאמר בשקט אם יש לי שורשים הם מתארחים לאט אתה רואה כיצד פתאום עובר בירה הרוח משנה תחופות כיוונה ניסינו לעזור אבל אני יודעת אנחנו נשארים שנה אחר שנה בחדרים שלך השמש מסרטטת קווים ורצועות של אור על הקטלים אני למענך כל בוקר מלקטת פרטים קטנים, צמחות קטנות של יום חולים האם אתה משיב, האם אתה עונה לי אולי באוסנך עונים גם שעונה אולי אתה מקשיב, אולי אתה דומה לי אין בפניך משתקפים פתאום פניי
וסיפורים מהחיים עם אלי ססון עכשיו ברדיו סול
למה אתה אומר את השיר הזה?
תשמע, יש נוסטלגיות שאתה כבר לא זוכר למה הם יהיו נוסטלגיות בחיים שלך אבל השיר הזה הוא כל כך טהור הוא מדבר על השורשים
אם יש בי שורשים הם מתארחים לאט כן.
וכשאנחנו מדברים על אישי או מקצועי, אני חושבת שאהבה זה דבר שכולנו חייבים להכניס גם למקצועי.
אוקיי. אוקיי, אנחנו ניגע בזה, הסיפור הזה, זאת אומרת כאילו סדנאות טנטרה באמצע...
ממש,
לא?
ממש.
טנטרה זה לא אהבה, טנטרה זה אינטימיות.
לא, טנטרה זה יכול להיות אהבה, אבל... אתה יודע מה? אני אדגים את זה...
אוקיי.
לי יש כמה חברות ילדות מהגן, מהיסודי, ויש לי עוד כמה חברות טובות. אחת הייתה רכזת פרט לרווחה שלי בין 2006 ל-2010.
כן.
עוד שתיים היו רכזות משאבי אנוש שלי בין 2010 ל-2014. עוד שתיים עבדו איתי בשבע השנים האחרונות, הן חברות שלי היום. ואז ישאלו אותי, רגע, אז את לא מפרידה? וגם כשהייתם ביחד בעבודה, הייתם חברות? התשובה היא כן. והתשובה היא שאם מדברים עם האנשים בגובה העיניים ועושים את התיאום ציפיות הנכון, וכמובן גם צריך מיומנויות ניהוליות מתאימות, אז זה אפשרי, ואז אתה לא צריך לדאוג למס לא. כי כשהאישי והמקצועי מחובר נכון, השמיים הם הגבול, והתוצאות העסקיות... וואו, אין לתאר. וגם, אתה בא ביום ראשון, ממש לא בדיכאון.
כן.
אתה בא כי אתה רוצה לפגוש את האנשים
שאיתך. אבל אתה בהנגובר של של הסוף שבוע עם המשפחה, ואז אתה בא למשפחה אחרת. תמיד יש שאומרים כאילו, אצלנו בחברה אנחנו כמו משפחה.
למה אומרים את זה?
זה נראה...
כל ארגון רוצה שתהיה בו אהבה אמיתית.
אהבה משפחתית?
מה שדיברנו קודם. הפעם מתחיל כשאומרים שרוצים, אבל מתנהגים אחרת.
אבל גם במשפחה גרעינית כזה, הבעל, האישה, הילדים, יש שם מערכת אינטרסים, כל אחד רוצה משהו אחר, וגם במקום העסק, שזה סוג של משפחה אחרת, גם שם יש אינטרסים. אתה אומר, לא צריך להיבהל. לא צריך להיבהל.
מה, גם אפשר לדבר על המקצועי שלנו, שלי כאימא, שלך
כאבא,
גם מקצוע.
נכון.
איפה אנחנו שמים את הגבולות עם הילדים
שלהם? אני לא קובע במשכורת על זה, אבל...
זה המשכורת הכי טובה.
השכר הזה שמגיע לפה.
אבל איפה אנחנו שמים את הגבולות, נכון?
כן.
אז שוב, פה האהבה היא כאילו בילט-אין, אז זה ברור לנו שזה משפחה ואהבה, אוקיי? למרות שגם פה יש משפחות שיש בהם הרבה מאוד בעיות, נכון?
כן.
אז רוצים להביא את אותה אהבה גם לעבודה, ואני אומרת... שוב, אז עבר כדי כאילו שעות של משפחה וזה וזה וזה.
כן.
אני חושבת שכל מנהל ומנהלת שבאמת לא יחששו מלהביא את עצמם עד הסוף לעבודה מול האנשים שלהם, מול הכוחות שלהם, מול קולגות שלהם. זה לא אומר שאין גבולות. זה לא אומר שעכשיו אנחנו הולכים לסדנות טנטרה כמו שאמרנו.
כן. את יודעת, נזכרתי ואני, איך זה לא עלה לי כשעבדנו ביחד על התוכנית שנה שעברה או קצת לפני פחות משנה כשעוד המולה בדרום הייתה בעיצומה, הגעתי לקיבוץ רוחמה כדי ללמד במרכז למידה והצטרפה אליי גם מיכל אשתי, אני לימדתי היסטוריה ואזרחות והיא לימדה אנגלית וכזה מהרגע להרגע עזבנו את הכל, קיבלנו אפילו חדר בקיבוץ ובאנו, הלכנו ללמד וכזה הסתכלו עלינו כזה ואמרו, הרגע אתם... והייתה שם איזה מישהי שהיא כולה נמסה. אמרה, יא, איזה יופי, אתם כל היום ביחד, אתם פה בבית ספר מלמדים ביחד ואתם בחדר מלמדים ביחד. והנסיעות האלה חזרה לצפון, אתם, יש לכם כל הזמן את הביחד הזה וגם... עכשיו, היא לא בת 16 שאוהבת מאת מעול. הייתה בערך בשנות ה-50 לחייה, כנראה ראתה שניים או שלושה שנים טובות של זוגיות, והסתכלתי עליה, אמרתי, בואי נען, תראי, אוהב אותה מאוד, הכל סבבה, אבל בואי, קצת לבד.
אז אפרופו DNA ומניעים,
כן.
וכל אחד מאיתנו שונה. היא, זה עושה לה טוב. כנראה המניעים של אותה גברת, זה באמת שייכות ואהבה וחברות. ולמישהו אחר, מישהו אחר היה אומר לך, אלוהים ישמור.
צפוף.
מה, אין לך אוויר? אין תשובת בית ספר, זה יופי, גם אישי, אישי שלי, הוא לא אישי שלך.
יש את החנויות נעליים האלה שבתור ילד כזה בנווה שאנן, תמיד היה שם איזה מישהו דובר פרסית, מה שנקרא, ואשתו הייתה אומרת לו, הוא היה על הסולם והיא הייתה מודדת. או במקולת, במקולת, היה פעם מקולת. את יודעת, בצבא את עשית שניים או שלושה דברים, כמו כולם, ויש את העניין הזה של להתאהב. את יודעת, כך בחור צעיר, כך בחורה צעירה, שים אותם ביחד, לא צריך בצפוף של הטנק, מספיק גם אפילו במשרד. והאנדרנלין עובד, והטסטוסטרון עובר בגוף, ומה קורה? אז בצבא יש לך...
לא סתם יש את החוק למניעת הטרדה מינית.
כן,
בסדר?
כן.
ובצדק מפרידים בין מי שיש לו סמכות על מישהי, או מישהי שיש לו סמכות על מישהו, לבין יחסים אינטימיים ורומנטיים. אני יכולה להגיד לך שבצבא זה מאוד רלוונטי, זה מאוד רלוונטי גם בתנועת הצופים שעבד איתי, כן. במהלך השנים. אנשים בני 20-30, מרכזת הנהגה ורכז הדרכה, מתאהבים.
מה קורה?
אחלה. אז יש מסגרת ויש נהלים, ותבואו, תעדכנו. ואגב, אני, כמנהלת משאבי אנוש במקרה הזה, דוגמה דווקא מעניינת, לא תמיד רצתי לחרוץ את גורלם ולהגיד, מישהו מכם צריך לעזוב, או מישהו מכם...
כאילו להפריד את השולחן הארגוני או השולחן המקצועי.
יש כאלה שביקשו.
אוקיי.
יש כאלה שאמרו, תקשיבו, דווקא זה עושה לנו טוב, וזה טוב גם להשגת המטרות שלנו ויעדים שלנו. אז תפרנו לכל זוג את החבילה, וגם דיברנו על מה יקרה אם תיפרדו, ומה יקרה אם תתחתנו, ויש כאלה ויש כאלה בצופים.
אז בצבא אתה צריך ללכת לשליש ולהודיע, או שניכם צריכים ללכת לשליש ולהודיע, אנחנו... גם בארגונים עסקיים הם, הם מדווחים שהם זוג, או שהם יש ביניהם איזשהו קשר רומנטי, וזה גם חוסם את, את הטענה שעלולה להיווצר, שהוא ניצל את סמכותו, או היא את סמכותה, או, או וכולי. וכולי. את יודעת, יש את ה... נזכרתי בשיר הזה של מה עושה אחסי החלוץ שהוא בא לקיבוץ, רואה בחורה, שוכח הכל. אבל זה מאוד טבעי, זאת אומרת, לא רק החלוץ, גם אתה מגיע למקום, ואתה כבר נהיה פחות מקצועי, אתה אומר דברים כי אתה רוצה שימצאו חן בעיניך.
אבל אתה צריך להיות מחובר לסיטואציה, ועם בוחן מציאות כזה... שמה מתאים פה ולמה לא מתאים פה, זה שאנחנו אומרים תביאו אהבה ובוא, אנחנו לא הולכים עכשיו, יש גבולות ויש מסגרת ויש חוקים ויש נהלים ויש שיקול דעת, אנחנו לא עפים עכשיו על אפשר, הכל אפשרי והכל אפשר לעשות באהבה ויאללה בואו נשתולל. בכל מקום, גם במשפחה אגב, יש דברים שלא מתאימים לעשות, בסדר? למה אני עד גיל 3 יכולה להתקלח עם הבן שלי, ומגיל 3 או 4 אני כבר לא אעשה את זה. אנחנו
מתאבים, אני אמא שלו. אז בית, את יודעת, אם אני לוקח את הדברים שלך, ואני כזה מסתכל על זה, ואני כזה טיפה מתרומם מלמעלה, ואני אומר, תשמע, בינינו, כל הדיון הזה הוא מאוד בסיסי, הוא משהו מאוד שורשי, והממשק הזה, או החיכוך הזה, בין מקצועי ואישי, הוא קיים בכל תחום, וצריך, כמו בכל מקום, אתה צריך לפקוח עיניים, להיות חכם, וללכת בין ה... דברים, ולהתמודד עם זה. אין פה מוחלט, צריך להתמודד. ההתמודדות זה שם המשחק.
ומודעות ובחירה. בסדר? אני חושבת שככל שנשאל את עצמנו, קודם כל באישי, מי אנחנו ומה אנחנו רוצים להביא לעולם הזה? איזה מטעם אנחנו רוצים להשאיר, ומה הערכים שאנחנו מחזיקים בהם? זה ברמה האישית. ואחר כך אני כמנהל או כמנהלת, או כעובד או עובדת, איפה נכון לי לשים את הגבולות? ואיפה פחות חשוב לי. כל אחד, המינונים שלו יהיו אחרים. אני חושבת שהחוכמה היא באמת לבוא לזה במודעות, לשאול את השאלות הנכונות, ולבחור מי ומה ולמה אני רוצה להיות בבית, במקום עבודה, או בכל פורום שזה לא יהיה, מתוך בחירה.
כן. וגם שאת יודעת, הקטע הזה של מתוך בחירה ומודעות וכולי, מושגים של 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 העצמה ושל חיזוק, הרבה פעמים אומרים לך המודעות היא 50% מהשליטה או הפתרון של הבעיה, והרבה פעמים זה גם אולי לוקח אותך אחורה. זאת אומרת, אם לכוחות האנרציה יש את הכוח משלהם, וכן, ואת יודעת, ככה או אחרת, הרי יום אחד זה יקרה, נכון? בלי שנרגיש. נכון? בלי שנרגיש. משהו ישתנה, נכון? משהו ישתנה, משהו ייגע בנו. ולא יהיה ממה לחשוש. פשוט זה יבוא כמו קו חרוט על כף היד, וזה יבוא בטוח מעצמו, כאילו היה שם תמיד.
בלי שנרגיש, משהו ישתנה. משהו ירגע בנו. משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא, כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא, בטוח בעצמו. כאילו היה שם תמיד, לחיכה שנבחים בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו. הלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. יום אחד זה יקרה, בלי שנה
משהו ייגע בנו, משהו ירגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. הידיים הקפוצות התארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמם הקפוצות התארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל אתה תראה הידיים הקפוצות התארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל להיות שלם
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות אנשים וסיפורים מהחיים בהגשת אלי ססון
ריטה מביאה לגמרי את עצמה ריטה מביאה לגמרי את עצמה נכון?
וואו
כל אחד מביא את עצמו
אני לא חושבת שכל אחד מביא את עצמו אבל אני חושבת שזה פספוס יש אנשים שקצת חוששים להביא את עצמם
אוקיי
הם באים עם ה... שאלת אם זה מקצועי אישי, נכון? עם המקצועי שלהם.
כן, זה התוכנית, את יודעת.
כן, כן, אבל בואו, תביאו את עצמכם, אל תפחדו. הנה, ריטה זו דוגמה מצוינת. כן. היא הרבה מעבר לזמרת, היא מעבר, הרבה מעבר לכל. היא אישיות שלמה, היא אנרגיה שלמה, היא עוצמה אנשית מדהימה, שמביאה את עצמה לאו דווקא בהיבטים ווקליים או מוזיקליים, הרבה יותר מזה, ולכן אנחנו כל כך אוהבים אותה.
את יודעת... אפרת, עשיתי שיעורי בית עלייך, כן, לקראת התוכנית.
אתה שובב.
כן, וקראתי שאת בין שלל עיסוקייך, את התעסקת בהכשרת מנהלים בכירים במגזר העסקי וחיבורים וליוויים במגזר השלישי. אז רגע, קודם כל מה זה המגזר השלישי?
זה המגזר החברתי.
החברתי, ויש איזה הבדלים כאילו בין המגזרים? זאת אומרת, זה עובד אחרת בראשון מול השני ואצל השלישי?
שאלה מעולה.
אוקיי.
שוב, בסוף, בגלל שאני חושבת שקודם כל אנחנו בני אדם, אז התרבויות והמרחב הוא שונה בווייב שלו, בסדר? ובדי-אן-איי שלו. מגזר עסקי מול מגזר חברתי, מול מגזר ציבורי, כן, זה וייב אחר. ונדרשים כישורים אחרים, מיומנויות אחרות. אבל בסוף אני גם, למשל, שהגעתי מתנועת הצופים להוט, גם בראיון הסמנכ״ל שהגעתי לראיון איתו, הוא מסתכל על הקורות חיים והוא אומר לי, לא הבנתי, את באה מהצופים, אין לך ניסיון בחברת תקשורת, אז למה את פה? והסברתי לו למה אני פה, גם מהאישי וגם מהמקצועי. ווואלה, גם זה כנראה הצליח. אז בסוף אנחנו מדברים עם בני אדם, גם אם אתה מנכ״ל של עמותה או יושב ראש של עמותה, יש לך... את עצמך ויש לך את היעדים של העמותה. ואם אתה מנכ״ל של ארגון עסקי, אז כן, אתה יותר צריך להביא את הרווח, אבל אתה מסתכל ללבן של העיניים כן. של הבן אדם, ובסוף איתו אתה עושה משימות, תהליכים ומהלכים.
אז את אומרת, יש מגזרים, כל מגזר יש לו את הדרך התנהלות שלו, אבל בסופו של דבר, הכללים פועלים באופן זהה במגזרים כאלה ואחרים.
לא, זה לא מה שאמרתי, כי אם אתה לא פוליטיקאי טוב, אז לא תצליח להתנהל במגזר הציבורי.
כן.
בסדר? והיום המילה פוליטיקאי גם היא, יש לה המון המון משמעויות והגדרות, וכל אחד רואה אותה אחרת.
נכון.
ואם אתה לא עם אוריינטציה עסקית, אז כנראה לא תשרוד במגזר העסקי. ואם אין לך פשן חברתי, אז לא תשרוד במגזר החברתי. אבל בבסיס של הבסיס, קודם כל, תביא את עצמך מול האנשים שאתה עובד איתם, ואם יש לך יכולת למידה ותשוקה ורצון טוב, אז המעברים בין המגזרים יכולים לקרות. ועובדה שהם קרו.
אז זה לגבי המגזרים. אני... את התרוצצת כמה שנים טובות בקבוצת אריסון. את מנכלת שם איזה חברה?
את מודל עשיית הטוב, כן.
את מודל עשיית הטוב. וקבוצת אריסון, כאילו, אתה רואה כבר הררים של כסף. זה הדימוי לפחות שיש לי, אני בטוח שגם להרבה אחרים. ומה שאני רוצה לשאול אותך, אפרת, במסגרת או בארגון שיש בו כסף, והוא עתיר משאבים ונכסים, לעומת ארגון שהוא צנוע, אמרת, צופים שם, הם לא תכונים כמו ה... זה עובד אחרת, המפגש הזה בין אישי למקצועי. זאת אומרת, מישהו פעם אמר לי שכשיש כסף הרבה יותר קל. משפט?
לא, אני לא מסכימה עם המשפט האחרון.
אוקיי.
אני אגיד שאני חושבת שאני הגעתי לקבוצת אריסון בגלל המון דברים, ולא בגלל המשאבים שיש בקבוצה. אלא בגלל הערכים, בגלל האנשים, ובגלל בעיקר מה שהם רצו ועושים בעולם מעבר לרווח כלכלי. וכשהגעתי לתנועת הצופים, באותן סיבות, ואפרופו מניעים, בסדר?
כן.
עברתי באמת בארגונים שהייתי צריכה, היינו צריכים לעשות יש מאין, ובארגונים שהיו משאבים רבים, ויכולנו להשתמש בהם, ולפעמים גם לא. זאת אומרת, זה שיש בקבוצה כזו או אחרת, בארגון כזה או אחר, משאבים, זה לא אומר שבתקציב של היחידה שלך, אתה יכול להשתולל. אז אני חוזרת למניעים שלנו, למוטיבציות שלנו.
כן.
הכניסה שלי ב-2017 לקבוצת אריסון, הייתה למרות שמדובר בקבוצה שהיא הייתה מורכבת מקורפורט של 30,000 עובדים, ובזכות זה, שמה ש... שרי אריסון ומשפחת אריסון רצו להביא לעולם, זה דווקא הכנסה של ערכים לארגונים עסקיים. וזה מה שעשה לי את זה. זה הניצוץ שככה הפעים אותי כל בוקר, ולא זה שיש תקציבים או אין תקציבים.
הבנתי. את יודעת, המפגש הזה, את היום מסתובב בחברת, בדירקטורים של הג'וינט, נכון?
בדירקטוריונים חברתיים של עמותות וחלצים, זאת אומרת, של ארגונים חברתיים, מתוך נבחרת הדירקטורים החברתית של ג'וינט ישראל, ג'וינט אלקה.
אז, והג'וינט ישראל הזה, מן הסתם, יש לו ממשק עם ג'וינטים שונים בעולם, ובמקומות אחרים, ותמיד יש לנו איזו תחושה שרק בישראל, תקרא את האמירה הזאת, תקשיב, רק בישראל, אנשים ככה, כאילו אותם אלה שאומרים את זה כבר עברו את כל העולם, והם יכולים לראות את ישראל בפרספקטיבה. אנחנו בעצם מכירים... בתוך המנו אנחנו יושבים, אבל יש איזו תחושה שהסחבקיה הזאת, הביחד, רגע, איפה היית בצבא? שנייה, את קראה, מאיפה את פתח תקווה? את קראה את דוד? כאילו, מי לא מכיר את דוד?
זה באמת יש רק בישראל.
אז איך זה בעולם המקצועי אישי הזה?
אז אני אגיד שכמו שבסוף מה שעושה, אם זה עובד או לא עובד מארגון כזה או אחר, זה התאמה לתרבות הארגונית. בסדר? אני יכולה להיות מצליחה מאוד.
התאמה לתרבות הארגונית.
באמת. אני יכולה מאוד להצליח בארגון מסוים, ואז להגיע לארגון אחר ולהיכשל. למה אני אכשל? כי אנחנו לא מדברים באותה שפה. אוקיי? כשהולכים לעולם, זה בטח ובטח נכון. אם אני אבוא לחברה אמריקאית והתנהג, אני רגע אומרת בפשטנות, כמו ישראלית נטו, אני לא יכול להצליח בעשיית עסקים, ואותו קנה לגבי, לא יודעת מה, מדינה אירופאית כזאת או אחרת, אנחנו צריכים להבין מול מי אנחנו נמצאים, ועם מי אנחנו מדברים. וזה מתחיל בבן אדם, וממשיך בתרבות שלו, ובמולדת שלו, ובלאום שלו. כן, אותה עסקת חבילה שדיברנו עליה מקודם.
את יודעת, רואים את זה בסרטים, כאילו, קוראים לך, בוא שנייה רגע, בוא שנייה שב, אתה מפוטר. ותוך כדי זה שאומרים לו, כבר סוגרים לו את ההרשאה למחשב של הזה, ומי שמגיע עם קרטון, עם קרטון, כך תמלא, שים את התמונה של אשתך ואת העציץ שקיבלת.
זה מאוד אמריקאי, בישראל זה לא יכול לקרות לפי חוק.
זה לא יכול לקרות.
לא.
יש את הסרט הזה של ג'ורג' קלוני, לא? שהוא במטוס שם.
מומחה למשאבי אנוש?
לא, זה הישראלי נדמה לי, אבל יש תלוי באוויר, שהוא מסתובב שם, הוא גם מתאהב במישהי, והוא כזה, הוא הרשע של החברה.
תראה, באחת החברות שהייתי בה, בשנה וחצי,
מה שמפטר.
ירדנו ב-30% מכוח האדם. ואפרופו אישי ומקצועי, הייעוד שלי בתקופה הזו הייתה לפטר בטוב. וחשבו שאני נורא מוזרה.
לפטר בטוב, זה
לפטר
אוקסימורון.
בטוב.
הבנתי,
זה לא אוקסימורון.
אז איך זה
כי
עובד?
כי מקום עבודה זה מקום עבודה, ויש עולם שלם, והחיים שלנו הם הרבה יותר גדולים מזה.
מה שנקרא, יש לך מזל שאנחנו פטרים אותך, ככה אתה תתפתח?
לא, לא, זה לא שחור לבן, זה לא שחור לבן, אבל אם החברה עכשיו לא צריכה אותך יותר, בסדר? אני אומרת את זה בצורה הכי בוטה.
לגמרי.
אז בוא תמצא את המקום הבא שבו תפרח בו. ובוא נעזור לך למצוא את המקום הבא, ובוא תצא עם ראש מורם, ובוא תלך לרעיון עבודה אתה. בסדר?
אז את היית האישה רעה, אפרת?
בכולנו יש גם וגם, על זה.
כן,
אני לא רק
זה, טובה. לא, אל תראה ככה.
באמת שלא.
יש את הסרט, דיברנו כבר על הסרטים, השליחותו של הממונה על משאבי אנוש.
כן, לזה התכוונתי.
שהוא לרגע, הוא פתאום מוצא את עצמו גם כן, עושה דברים אחרים שהם...
תשמע, לפעמים גם אנחנו נדרשים לעשות דברים שלא מוצאים חן בעיני כולם. זה, כן, זה חלק מלפעמים מה שצריך לעשות. וככל שאנחנו מנהלים יותר בכירים במערכות יותר גדולות, אף פעם לא כולם יאהבו אותנו, זה חלק מההתמודדות, אבל אם כל אחד יהיה שלם עם עצמו, וילך לישון בלילה עם מצפון נקי, ויגיד, אני עשיתי את הכי טוב שיכולתי למען אחרים, וואלה, יהיה פה קצת יותר טוב.
תסתכל בלבן של העיניים בעצמך, כשאתה הולך לישון בלילה עם הקרית.
ממש.
אנחנו צריכים לסיים, אפרת, אנחנו ככה גולשים לתוך הסוף, ואת יודעת, חשבנו עם מה אנחנו נסיים, ואת ישרת אמרת, תקשיב, אנחנו כולנו שבט אחים ואחיות, לא?
תראה, זה באמת, אני חוזרת להתחלה, זו תקופה שאסור לנו לשכוח את זה. אסור לנו לשכוח את זה, גם אנחנו כועסים ומתוסכלים ולפעמים מיואשים. בואו נהיה טובים אחד לשני, כל אחד ייקח אחריות כלפי עצמו, כדי שנרגיש תקווה ואופטימיות.
איזה יופי. מילים חמות, את יודעת לחבר, ועשית את זה פה בשעה הזאת, את המאוד חותך ומאוד ענייני, עסקי, כלכלי, מוניטורי וכולי. יחד עם הרגש, יחד עם הביחד, יחד עם השבט אחים ואחיות.
ניסיון של שנים, 50 שנה.
אפרת, אני רוצה להגיד לך תודה.
תודה לך.
תודה רבה שהיית פה, תודה רבה שהקדשת לנו מזמנך היקר והעמוס. לא פשוט להביא אותך היה לפה, אבל הסתדר, עבד.
תודה שהזמנת אותי.
ותודה לכם מאזינים שהייתם איתנו פה ברדיו סול, ואנחנו תמיד נשאר שבט אחים ואחיות.
אוספים ביחד נדודים בתוך תרמית געגועים אדם ונוף מולדתו חורץ כאבים בכף ידו דלת תפילות לנדרים וחוד פרדס של הדרים ובעיניה של אימי תמיד אמצא את מקומי גיטרה מתנגן ניגון עתיק שמחווה כאן זה בית כאן זה לב ואותך אני לא עוזב אבותינו שורשים ואנחנו הבאים
מתחבר בחוץ האב של משורר.